להתייחס לדברים המתחוללים כרגע בגוש קטיף. לא יודע אם התלמידים יודעים, אבל לצערנו הרב, השלטונות, דהיינו ראש הממשלה, החליט לסגור את גוש קטיף היום, ולמנוע מאנשים שהם אינם תושבי הגוש להיכנס לגוש. לכן גם התוכנית שלנו לשלוח תלמידים ללמוד בגוש כרגע נדחית בגלל העובדה הזאת. אולי הוא שמע שמכון מיר מתכוון להגיע. יש לו כרי אוזניים לכותל, מה שנקרא, בכל מקום ומקום. אז הוא אמר, מה? מכון מיר מגיע לגוש מיר, לגוש קטיף, סליחה. מיד החליט, נתנה פקודה לצבא, למשטרה, מיד לסגור, החבר'ה מגיעים, אתם אי אפשר. ואכן סגרו, מה לעשות? אני רוצה קצת להתייחס למציאות הזאת. דווקא לעת כזאת, אנחנו צריכים הדרכה והבנה קודם כל, מה קורה וכיצד לנהוג במצבים מהסוג הזה בכלל, ובפרט במצב הזה כרגע. כשאני אומר בכלל, אני רוצה לומר שיש לנו, בהיסטוריה של עם ישראל, יש מושג כזה שנקרא גזירת מלכות. גזירת המלך. המלך גוזר גזירה, והגזירות האלה מלוות אותנו למעלה מ-3,000 שנה. עם ישראל נגזרו עליו גזירות על ידי אנשים שונים ומשונים, לפעמים מבית, לפעמים מבחוץ. לפעמים באים אנשים מבחוץ, כמו פרו שגזר עלינו גזירות, כמו, אני יודע, מלך ספרד שגזר עלינו גזירות, כמו מלכים אחרים, אני לא רוצה להזכיר. תמיד עם ישראל מלומד גזירות, נאמר ככה. לפעמים גם מבית, שבא, נאמר, ירובעם בן נבט שגזר גזירה. מבית, אומר, לחתוך את המדינה, את הארץ לשני חלקים, הקים לו ממלכה, גזר גזירה, גזר על היהודים, לא לעלות לארץ, לירושלים ברגלים, הייתה גזירה כזאת של ירובעם בן נבט, שעשה מחסומים, הציב שם משטרה, שבק, צבא, אמר, יהודים אסור להם לעלות לרגל לירושלים, לבית הרגל. למה? הוא אמר, אם תעלו לירושלים, אתם תהיו לטובת יהודה, אתם תושפעו וזה, אני גזר גזירה. מה לעשות? נגזרה גזרה. בגדול אני רוצה לומר, כשמלך גוזר גזרה, עומדים לרשותו כמלך כל הכלים הממלכתיים, דהיינו, המערכת הצבאית, המשטרתית, השופטת, הכל משרת את המלך. כי המלך גזר גזרה. ככה זה היה מקדמת דנה, ככה זה גם היום. לפעמים אנשים באים, מתפלים, תגיד לי איך בית המשפט לא מתחשב בצדק ובזה, ולוקחים ילדים, שמים אותם בצוער, ופפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ ב, 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 ב. איך הצבא, עם הראשי... אבל לא מבינים, זה גזירת מלכות. זה לא השוטר האומלל והמסכן שמקבל פקודה להרביץ לילדים. זה לא הבעיה. או החייל האומלל והמסכן שמקבל פקודה לעקור יהודים. זאת לא הבעיה. באמת נזכן. ולא, אני יודע, השופט המסכן והאומלל שעומד עליו מנהל בתי המשפט או שר המשפטים או שרת המשפטים ואומרת לו, חביבי, עכשיו העונה ביד קשה לנקוט בכל מי שמתנגד למהלך פוליטי כזה או אחר. זה לא הבעיה. השופט מסכן, השוטר מסכן, החייל מסכן. אבל כולם עושים רצון המלך. זהו, המלך החליט. לא הצדק משחק כאן, לא היושר, לא הרגש. אסור להרגיש. תאטום את הלב, אומרים לחייל, תאטום את הלב, תראה ילדה בוכה, משפחה, תאטום את הלב, יש ריצ'ראץ', תסגור את הלב, יש ברירה, פקודה זה פקודה, נכון? סוגרים את הלב. דרך אגב, ככה זה כל ההיסטוריה, זה לא רק להיום, צריך לדעת. כל ההיסטוריה זה ככה. כשהמלכות, כשהמלך, הראש ממשלה או המלך, זה אותו דבר, גוזר גזרה, בשביל מה יש לו צבא? בשביל מה יש לו משטרה? בשביל מה יש לו מערכת משפטית? בשביל מה כל הדברים האלה קיימים? אם לא לשרת את רצון השליט. שהוא במקרה זה שרון, יכול להיות גם מישהו אחר. זה לא משנה. למה אני מסביר את הדבר הזה? אנחנו נמצאים בתקופה של גזרת מלכות. כיצד עלינו להגיב בגזרת מלכות? בכל גזרה וגזרה לאורך כל ההיסטוריה, החכמים, חכמי ישראל, הגיבו בהתאם לגזרה ולמציאות ולמצב. ככה היה בכל, לאורך כל הדורות. אפילו משה רבנו, שפרעה גזר גזרה על ישראל, להכביד את עולו לבני ישראל, שלא נתן להם לוקה, שלא נתן, כל זה. היה במצוקה גדולה, משה רבנו. למה הרעות על העם הזה? פונה לריבונו של עולם. אני עשיתי, רציתי לעשות טובה להוציא אותה. במקום הדברים טובים, התהפך הגלגל. במקום זה המצב עוד יותר גרוע. אם משה רבנו היה בעת גזרה, במצב כזה של מצוקה כזאת, לא ידע מה, 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 מה קורה כאן. מה יגידו אזובי הקיר? מה נאמר אנחנו? בזמן כזה של גזרה כזאת. נכון שיש יהודים טובים, נאמני ארץ ישראל, אוהבי ארץ ישראל, שהם מאוד מאוד חפיצים לפעול ולעשות ולבטל את גזרת המלכות, ואנחנו משתדלים. קודם כל תפילה. ודאי, תפילה זה דבר גדול מאוד. אדם צריך להתפלל, לבקש רחמים, לפני הקדוש ברוך הוא. אבל יש כאלה, שהם חושבים שהם ייקחו איזו יוזמה פרטית ויעשו דבר כזה או דבר אחר, ואיך אומרים, ילכו בהורדת ידיים לצבא או למשטרה או למשפט או יתחילו להריד את הידיים. נראה למי יש יותר כוח. לי כאדם פרטי או לכל המערכות האלה שמשרתות את המטרה הזאת לעקור יהודים מארץ ישראל לגושתנו ולצערנו הרב. למי אתה חושבים יש יותר כוח כרגע? פיזי. ודאי למערכות האלה יש יותר כוח. כמה שלא תפעיל כוח נגד המערכות האלה, כרגע שעה משחקת להם, שאני אומרת הגמרא, שעה משחקת להם. אין מה לעשות כרגע. מבחינה פרטית, שאדם בא באופן פרטי, ונסה בכוח לשנות את הגזרה, כי שעה משחקת להם. כך אומרת הגמרא, כך גם הרב לצל מסביר בעין היה. מה כן? אני אומר, מה, באופן פרטי, כל אדם שלא יחשוב שהוא יכול למי יודע מה, כנגד גזירת המלכות. מה כן? אני רוצה להסביר מה כן צריך לעשות. קודם כל, אנחנו ביחד, לא כל אחד חי לו לבד. כל מה שנעשה מתוך, דווקא לעת משבר, צריך מנהיגות. לא איש הישר בעיניו יעשה. זה כלל גדול. ואני זוכר כשהיינו בצבא, אז היינו עלינו תרגיל התקלות, קראו לזה. בקורס סינים. מה זה היה תרגיל התקלות? וזה התרגיל, דרך אגב, שהיה התרגיל שאם נשארת בקורס, אם אתה ראוי להיות מפקד, קצין, או לא ראוי להיות מפקד, קצין בצבא הגנה לישראל. אז היו הולכים, נאמר, בלילה, טור של מחלקה או כיתה, תלוי. היו הולכים בלילה באיזה ואדי, באיזה מקום, ופתאום מתקילים את הקבוצה הזאת, בצורה מלאכותית כמובן, עם כדורי עץ, לא כדורים חיים, מתקילים אותה. ועכשיו לכל קבוצה כזאת, כקבוצה הזאת יש צוער שהוא המנהיג לאותו רגע. כאן נבחנת המנהיגות. המנהיגות נבחנת שמתקילים אותה. דיינו, האם המנהיג הוא שולט בעצמו ושולט בחייליו ויודע להגיב בתבונה, בקור רוח, בחוכמה כנגד המתקילים, או המנהיג הוא מאבד את ההשתנות, נותן לכל חייל להגיב סתם ככה, יורים לכל הכיוונים, לא יודעים מה, לא יודעים איך, לא יודעים זה. ולמחרת בבוקר היה משרה, קראו לזה מפקד, מפקד הדחה, לא אז קראו לזה טילים. למה טילים? היו מעיפים אותם בטילים. זאת אומרת, היו שמים את מי שלא צלח בתפקיד הזה, היו שמים אותו על טיל, היו לא טעף עכשיו, טעף מהקורס. היום קוראים לזה הדחה, אני יודע. כן. כל פעם יש שימות אחרים. אבל במה אנחנו נבחנים בעת צרה, בעת מצוקה? אנחנו נבחנים ביכולת שלנו להיות ביחד ולפעול בשיקול דעת, בתבונה, לא מתוך איזה התלהבות והתלהמות והתרגשות ואיזה משהו כזה. אנחנו נבחנים לא רק ברמה הלאומית, הקבוצתית, גם האישית דרך אגב. ככה אנחנו נבחנים בדברים האלה. ולכן אני רוצה להסביר כאן בצורה פשוטה את המצב, וכיצד לפי עניות דעתי, מה צריך לנהוג כיצד בימים האלה, בתקופה הזאת. ומכיוון שרואים אותנו באינטרנט, זאת אומרת, בערך 3 מיליארד איש רואים אותנו, יכולים לראות אותנו, לא רואים. באינטרנט זה השמיים פתוחים, כמו שאומרים. כן, אז אולי כמה רואים אותנו, אולי זה יעזור להם גם. בכל מערכה, בכל מלחמה שקיימת, צריך לדעת קודם כל מהי מטרת המלחמה. על מה בעצם נלחמים כאן? לפעמים אדם מנהל מערכה, הוא שוכח על מה הוא נלחם בכלל. על מה המערכה כרגע? על מה אנחנו נלחמים במלחמת, או ב, לא, אני אקרא זה מלחמה, אבל במה שנקרא היום ההתנתקות, שהיא חוליה בשרשרת של פעולות צפויות, מכוונות וידועות, לא נסתרות, שהמטרה שלה, של המלחמת, של התוכנית ההתנתקות היא להקים מדינה ערבית, לחלק את ארץ ישראל מחדש בין היהודים לבין הערבים, זאת היא המטרה. גוש קטיף זה פיילוט, זה רק ניסיון לראות אם העסק הזה עובד או לא עובד, בעיקר פיילוט כלפי היהודים כמובן. אם זה הולך, נלך צעד קדימה, שמיד אחרי גוש קטיף, תוכנית מפת הדרכים קוראים לזה, שכבר הסכימו על זה ראש הממשלה ואמריקה וכל אומות העולם, להקים מדינה ערבית כאן בלב ליבה של ארץ ישראל, בישע. שעדיין לא נקבע גבולות, זה יהיה דיון, האם ירושלים בתוך זה או לא בתוך זה, או חצי מזה או רבע מזה, או יהיה כן שיבה, לא שיבה, כן יבוא מיליונים יהודי ערבים, לא יבוא מיליונים, כל הדברים, כל זה עדיין לוטה בערפל, אבל זאת המטרה. המטרה היום של תוכנית ההתנתקות זה ניסיון להקים מדינה ערבית בלב ליבה של ארץ ישראל. ועל זה אנחנו נאבקים ונלחמים. צריך לזכור את הדבר הזה. זה לא עניין פרטי של אדם פלוני, אלמוני, שעושים את חייו, את משפחתו ואת ביתו, שזה כשלעצמו דבר עצוב מאוד, אומלל מאוד ומסכן מאוד, אבל לא על זה אנחנו נלחמים. זה באמת דבר חמור ביותר. מבחינה אנושית אני אומר. מאוד יותר גרוע שעטימות הלב של הרבה אנשים, למצוקתם של אנשים, שפשוט הורסים אותם. ממש הורסים אותם. את חיים, היינו בגוש קטיף, ראינו במה מדובר, בדיוק. זאת לא המלחמה. לא על זה נלחמים. נלחמים האם תקום כאן מדינה ערבית, או לא תקום כאן מדינה ערבית. ומאיפה נובע כל הרעיון הזה של להקים כאן מדינה ערבית? הרעיון הזה הוא נובע מחוסר אמונה. אנשים פשוט לא מאמינים, לא מאמינים גם ב, 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 בעיקרון, נאמר, אבל גם לא מאמינים ביכולת, לא רק בעיקרון. אנשים לא מאמינים שיש לנו זכות על כל ארץ ישראל. לא מאמינים בדבר הזה. אומרים גם לערבים, חס ושלום, יש זכות על ארץ ישראל. חושבים ככה. הם רואים ביהודים כובשים, עם זר, שכבש לערבים את האדמותיהם וכל הדברים האלה. יש כאלה אנשים שחושבים ככה. וגם יש אנשים אומרים, בפרינציפ ארץ ישראל שייכת לעם היהודים. אבל בוא נהיה ריאליים. אין לנו יכולת, אין להם אמונה ביכולת שלנו להתיישב בישע. אין להם אמונה בדבר. לא מאמינים בזה. האמונה, גם יש כאלה שאין להם אמונה בפרינציפ, בעיקרון שיש לנו זכות על ארץ ישראל. יש כאלה אומרים, בעיקרון, כן, לא עניין שלהם, כללי זה בסדר, אבל אנחנו, אין לנו, אין להם אמונה ביכולת שלנו להיאבק על אחיזתנו בארץ ישראל. מצד שני, זה חלק אחד שלצערנו הרב, לבושתנו הרבה, וראש הממשלה וממשלתו, וחלקים גדולים בכנסת לצערי הרב, וגם בחלקים בציבור, הם בחולשה גדולה מאוד 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 חלשים ברוחם ובאמונתם, אם בכלל יש להם. מאוד חלשים. ממש חלשים. אני פעם בדקתי, יש לי מד חולשות לאמונות. איפה המד הזה? אסף, תביא לי את הכוס. תביא. תביא שאני אראה, תביא לי. או את הבקבוק, זה יותר טוב. הבקבוק, רואים את זה יותר טוב, את המד הזה. הנה, זה המד. אתה יכול לבדוק. אתה מעביר את ה... אתה בא אל בן אדם, נראה אם יש לו אמונה לבן אדם הזה או חולשה. האם הוא חזק באמונתו או חלש באמונתו. אז ידוע, הפתגם העממי, בוא נסתכל. כל אחד מסתכל, אחד מסתכל על חלק המלא, אחד אחר עושה. אז אלה שאין להם אמונה, מסתכלים על החלק החסר, מסתכלים אומרים, ריק, בקבוק ריק, נכון? מה אתם אומרים? ריק. הנשמה, הלב ריק, אין מוטיבציה, אין שום דבר, שום כוח, שום דבר. להילחם, להיאבק בטרור. נקים חומה ענקית, חומת סין. אין לנו כוח להילחם בטרור. נשים סורגים על כל גני הילדים. נעמיד שומרים בפתחים. איך אומרים חז"ל? אם ראית עיר בתוך חומה, תדע לך אנשים חלשים שם. ככה בפרשת שלח, משה רבנו, אם אתה רואה אותם במבצרים, סימן שהם חלשים. אם הם פרזות, סימן שהם חזקים. אין לך ביטוי יותר חזק לחולשה, כשאדם מתכנס לתוך עצמו, מתבצר אחרי דלתות, סורגים, אותו דבר מבחינה לאומית. לצערנו הרב, הרוח של ראש הממשלה וממשלתו, על הקנטים קוראים לזה. ירדה לגמרי. לא מאמין. לא מאמין בזכותנו על ארץ ישראל. כן, הוא עוד נדבר כמה מילים. הוא לא מאמין. הוא אומר, אנחנו כאן לא בכוח האמונה, אלא בכוח הכוח. ככה זה הדרכו תמיד. אתה כוחני. אתה קיים. אתה בשלטון. יש לך כוח, אנחנו כאן. איפה האמונה? אין לנו כוח. צריך להתחיל להתקפל. צריך להתחיל לרדת. למה? אמריקה לוחצת. אירופה לוחצת. לוחצים, לוחצים, לוחצים. איפה האמונה? איך אמר מישהו, אני לא רוצה להזכיר שמות כאן, שהוא ימינו של שרון, הוא היה פעם אידיאליסט, פעם, אז מישהי דיברה איתו, והיא מכירה אותו טוב טוב, תגיד, איפה האידיאלים שלכם? אז וי אידיאלים, נגמרו, אנחנו לא בדור האידיאלים. ככה הוא אומר, בשר בממשלה של היום, הוא סגן ראש הממשלה. נגמר עידן האידיאלים, אין אמונה, לא, אנחנו פרקטים, אין אידיאלים. אז זאת, על זה המאבק. פתאום קמים, ברוך השם, אנשים אידיאליסטיים, אנשים שהאמונה, צדיק באמונתו יחיה, ומכריזים קבל עם ועולם, אנחנו מאמינים בזכותנו על ארץ ישראל. אנחנו מאמינים ביכולתנו להאחז בארץ ישראל. לא רק בפה, במעשים, במסירות נפש, באחיזה בציפורניים, בכל דבר, אנחנו מאמינים. ופתאום קם ציבור הפוך בדיוק. ציבור של מאמינים. זה קצת משונים, נכון? יכול לומר, הם מאוד משונים. אצלהם קנה מידה זה אמונה, ולא כוח, ולא כסף, ולא הדברים מהסוג הזה. קוראים להם ראש הממשלה משיחיסטים, כאילו הם לא חיים באיזה, אני לא יודע מה. כך הוא קורא להם. המלחמה כאן, או המאבק כאן על אמונה, או אי-אמונה. ואני רוצה להגיד לכם מי ינצח במלחמה הזאת. לא שאני נביא, לא בן נביא. כל הכוחניים שבעולם קרסו ונעלמו מעל במת ההיסטוריה לדיראון עולם. ככה זה מאז ומעולם. מפרו ולהבדיל אלף אלפי הבדלות עד שרון. מי שבא בכוח, בשקר, הוא תמיד נרשם, תמיד נעלם, ואם הוא נרשם, הוא נרשם כלא לטובה. בהיסטוריה לא רק של עם ישראל, אלא של אומות העולם כולם. הניצחון למאמינים, בוודאי, אל תתרשמו, אל תתרשמו בכלל מהכוחניות. אנחנו לא נלחמים נגד צבא הגנה לישראל. זה לא המלחמה. צבא הגנה לישראל זה אנחנו. זה לא המלחמה. לא מהמשטרה ולא מהמשפט ולא מה... אל תתרשמו כאו זה. אני רואה את זה, אני מחייך. אני בוכה בליבי ובוכה בעיניי. שהגיעו, הביאו יהודים למצבים כאלה. בעל כורחם הביאו אותם למצב כזה. אבל אני יודע שאנחנו ננצח. אנחנו נקווה עם ישראל. זאת אומרת, האמונה שלנו, בזכותנו הבלעדית על ארץ ישראל, היא תנצח. נכון שזה ייקח זמן. נדמה לי שבוע או שבועיים, משהו כזה. איך היה אומר רצי יהודה? עוד 100 שנה, עוד 200 שנה. לא ברנט, לא בער. זה לא בער. אי פעם חבר'ה היו קצת ככה. נכנסים ללחץ של זמן, או משהו כזה, נו, 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 עוד 100, עוד 200 שנה, חיכינו 2,000 שנה, עוד 100, 200 שנה, לא בואי, לא צריך להיכנס ללחץ. אל תתרשמו מהכוחניות, הניצחון בידינו. בידינו אני מקווה לכל אלה שדביקים באמונתם, בנצח ישראל, בארץ ישראל, בתורת ישראל. זה ניצחון ודאי, לא מסופק, ניצחון ודאי. אז אני אומר בגדול, לא להתרשם, לא להיכנס לדיכאונות או דברים מהסוג הזה, חס ושלום, נתחזק באמונה. ככה עשו אבות אבותינו מאז ומעולם. זה היה בגירוש ספרד, שיהודים קמו ואמרו בהוז ובגבורה, אנחנו ננצח, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו ננצח. והיהודים האלה ניצחו. למרות שצרפו אותם. הם ניצחו במערכה. והאמת. אותו דבר רבי עקיבא, שגזרו עליו גזרות, גזרו עלינו גזרות, לא ללמוד תורה. אז הוא אמר, בסדר, תפסתם אותי, שמתי אותי בבית סוהר, קשרתם אותי באזיקים, סרקתם את בשרי במסריקות של ברזל. רבי עקיבא אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אומרים לו, רבי עקיבא, זו תורה וזו שכרה, גם עכשיו אתה אומר שאת אלוקים אי אפשר לנצח. הוא צוחק, הוא אומר, כל ימי התפללתי על זה, מתי יגיע הרגע שאני אוכל לומר עם כל הפה ועם כל הלב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מועדיך, אפילו נוטלים את נפשך, אני אומר, אלוקים אתה חי וקיים, אלוקי ישראל. ואני עושה את רצונך. מה זה חיי? שום דבר. אני מבטא את אמונתי ואת אהבתי אליך. בזה שסורקים את בשרי במסריקות של ברזל. ואני רוצה להגיד לכם. כרגע סורקים במסריקות של ברזל את הלב של מתיישבי גוש קטיף. פשוטו כמשמעו. אבל אני יודע, ואני אומר לכם במקור ראשון, אנשים האלה אנשים נהדרים, אנשים בעלי אמונה, ועם כל הכאב של סריקת הלב, הם אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. האמונה שלהם כל כך חזקה. כמו שאמרה לי אחת הרבניות במוצאי שבת, שאם ייכנס אל ביתי חייל, ויגיד לי לפנות את, 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 את ביתי, להרוס את ביתי עם ילדיי, אמרה לי, אני אסתכל, ואני אסתכל אל אלוקים, לא אסתכל אליו בכלל. אסתכל, יישיר עיניים אל הבורא, ואומר, ריבונו של עולם, אתה אלוקים שלי. אני לא ראה אותך, את החייל הזה. הוא לא קיים לנגד עיניי. כמו רבי עקיבא, להבדיל אלף אלפי הבדלות. שלא יסתכל בכלל מי שסרקו את, את אותו בזה, הוא לא יסתכל עליהם בכלל. הוא ישיר עיניים אל הבורא. הוא אמר, ריבונו של עולם, אתה חי וקיים למרות שסורקים את בשרי. ככה אנחנו צריכים להתנהג. לא להתפרע. לא להשתולל. לא להיכנס למצבים אדרבה, להתחזק באמונה. זה הניסיון שאנחנו עומדים בו כרגע. לא להישבר, ולא משנה מה שיהיה. זה המצב שאנחנו נמצאים בו. לחיזוק העניין, אני רוצה להקריא כאן דברים של הרב קוק, זכר צדיק לברכה. הרב קוק כותב כאן באורות, בתקופה, שונה אמנם, אבל דומה מאוד, בתקופה של מלחמת העולם הראשונה, העולם נחרב, התמוטטות כללית, והאנשים נרגו מיליונים, 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 מלחמת העולם הראשונה, בשנייה היית עוד יותר גרוע. ממש מיליוני יהודים נרגו במלחמה, ביניהם הרבה מאוד יהודים. אז הרב כותב מאמר באותה תקופה על ההתמוטטות הזאת, שחלה באותו זמן מלחמת העולם הראשונה. בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות של חרב מלאה דם, דורשו את בניין האומה הישראלית, בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד, וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם, כל העולם. הולך ומתפורר ומצפה לכוח מלא אחדות ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. קצת מעריך בזה, אני רוצה תמצית העניין. הרב בגדלותו, באמונתו, אומר, חורבן זה תחילת הבניין. ככה הוא רואה את זה. והוא ראה בעיני רוחו, אומר, מלחמת העולם הראשונה היא דורשת את בניינו של עם ישראל בארץ ישראל. וכך היה דרך אגב. הצהרת בלפור. התחלת התחייה שלנו באופן מדיני התחילה במלחמת העולם הראשונה. והוא חי את הבניין, הוא לא מסתכל על הכותרות, על ההרס, על הצילומים של הפיגועים, של הזה. הוא לא מסתכל מזה. הוא רואה, אומר, זה חלק מהתהליך של בניין, רוחה של האומה בארץ ישראל. העניין העכשווי זה חלק מבניין רוחו של עם ישראל. ככה צריך לקבל את הדבר הזה. ודאי ובוודאי יותר ויותר תתגלה הרוח האמיתית של עם ישראל דווקא מתוך הקשיים הנוראים שאנחנו נמצאים בהם כרגע. וככה צריך לראות. לגופו של עניין, אני רוצה לומר לגבי התלמידים. נרצה או לא נרצה, בכל, אני אחראי כאן לכל המערכת הזאת. רבנים, תלמידים וכל מי שנמצא כאן. אני מבקש מאף אחד מהתלמידים, ולא הרבנים גם, לא לעשות שום דבר, אם זה קשור למכון מאיר, מבלי לבוא אליי ולהתייעץ ולדבר ולשוחח על הדברים, ואני לא יודע איך הדברים יתגלגלו לעתיד. אנחנו כאיש אחד ולב אחד. ואני גם, מי אני בסך הכל? אני מתייעץ, שואל, מברר, עם רבנים, עם אנשים, וככה בצורה כזאת מחליטים מרגע לרגע. הנה, החלטנו אתמול ללכת לחזק את המתיישבים, אז יש שליחת חלק מהתלמידים, כרגע, הרגע צריכים לשנות את ההחלטה, בגלל המצב שהשתנה מרגע לרגע. החליטו לעשות צעדה, יכול להיות שיצטרכו לשנות את ההחלטה, מרגע לרגע, אינני יודע, הדברים, אנחנו, לימדו אותנו בצבא ככה, אתה מנהל קרב, כשהתוכנית היא בסיס לשינויים, כל הזמן. ככה מנהלים קרבות. כל רגע צריך מעודכן, לדעת מה, זה לא קרב, אבל זה מערכה, זה לדעת מה ומו ואיך. כשהמטרה היא לקדש שם שמיים, והמטרה היא שבאמת הרעיון הזה של האמונה בזכותנו לארץ ישראל, למרות שפועלים נגד הדבר הזה, הרעיון הזה הוא יהיה נחלתו של כל עם ישראל במהרה בימינו אמן.